בוקר טוב, רבותיי. אני אומר כמה דברים קצרים ונתחיל. אנחנו כבר מעכבים את השיעור. כאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, אמר שהם יוצאים ברכוש רב. רצה הקדוש ברוך הוא לקיים את ההבטחה שהבטיח לאברהם אבינו, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחריכם יצאו ברכוש גדול. הגמרא מסבירה איך יצאו ברכוש גדול, שאלו מהמצרים, השאירו את מצרים כמצולה שאין בדגים וכולי וכולי. שואל הרב קוק, בשביל מה? מה הצורך לצאת ממצרים באושר גדול, באושר כלכלי? למה? מה עושים עם זה במדבר? מה עושים עם מגשים של זהב ופמותים של זהב? מה עושים? אנחנו יודעים, אגב, שמה שהם עשו לא היה כל כך מוצלח. אבל מה היה אהבה אמינה לכתחילה? אלא שהעולם, כאשר הוא הולך ומתקן לקראת הגאולה, צריך תיקון בשני מישורים. תיקון במישור כלכלי, תיקון במישור חומרי, ומתוך כך, תיקון במישור רוחני. יעקב אבינו שיוצא שלם, נאמר שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. יש מי שחושב ששלמות כזאת היא סותרת שלמות אחרת. אבל מסביר הרב קוק, שלמות היא קומה על גבי קומה. אכן רוב האנשים חושבים ששלמות כלכלית פוגעת בשלמות תורנית. אבל מי שיודע מה זאת שלמות, יודע שההפך. היא מובילה שלב אחרי שלב. הרבה פעמים לקראת פסח שואלים אותי שאלה כזאת. פעם פסח היה חג שהרגישו אותו. היינו אוכלים תפוחי אדמה וביצים. היום פסח זה חג שכבר לא כל כך מרגישים אותו. כבר הכל קשר לפסח. אדם, אני אומר את זה על עצמי, אדם שלא רגיל לאכול לחם במשך השבוע, אני במשך השבוע לא אוכל לחם, לא מרגיש פסח. חוץ מליל הסדר שבו אתה אוכל באמת את הכזיתים של המצה, יום אחרי כן אצלי ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב לא משתנות. אז אולי אני יותר קל לי כי יש לי גם את הקטניות, אבל גם לי הקטניות היום. ובאמת יש אנשים שהחג שלהם קצת נעלם. אלא שזה מחבר אותי לדברים שבהם פתחתי. הגאולה היא שלמות גופנית, שלמות פיזית, שלמות חומרית, שעליה מתלבשת שלמות רוחנית. העולם הולך ומתקן בשלמות החומרית, בשלמות הגופנית, בשלמות הפיזית. וגם פסח. גם פסח הולך ומתקן בשלמות הזאת. באמת, לא צריך לרעוב בפסח, אין מצווה כזאת. לא צריך, אפשר לאכול הכל. מה? איך נכיר את פסח? פעם היינו מכירים אותו רק בצד החומרי, זאת העבודה. אחרי שהשלמות החומרית קיימת, ופסח זה לא רק תפוחי אדמה וביצים, אלא פסח אפשר לאכול הכל. כמובן, לא מה שחמץ. באה השלמות הרוחנית. איך מרגישים פסח? עכשיו אנחנו צריכים להתעסק בפסח האמיתי. את הפסח החומרי אפשר לעשות בקלות. וכל אחד מכיר גם את סדר הניקיון הפסח על פי הרב אבינר של שעתיים, אז אני אומר, אפשר להחמיר, אז לנקות יומיים. אז אחרי שסיימנו את הצד החומרי, נשאר הצד הרוחני. המטרה של היום הזה, זה להגיע לפסח הרוחני. להבין מה זה תיקון של עצמנו. מה זה פסח שאנחנו צריכים להרגיש כאילו יצאנו ממצרים. מה זאת הגאולה הפרטית שכל אחד מאחד מאיתנו צריך להתרומם אליה, ומתוך ההתרוממות הזאת הכלל צריך ללכת ולהתרומם ולהיגאל. ההכנה לפסח צריכה להיות בעיקר הכנה רוחנית. ולכן אנחנו עוצרים את מהלך החיים שלנו פעמיים בשנה, בהלול מצד אלול, ובניסן מצד ההתכוננות הפרטית והלאומית, לחשוב, להתכונן ולהתרומם. אני רוצה לברך ולאחל לכולנו שבעזרת השם יהיה היום הזה יום שכולו תורה, יום של שמחה, יום של התעוממות. אני, דני, אתה תזמין? מזמין את דני לתפקיד שלו בחזרה להזמין את הרב יוספי.
טוב, את התודות נוהגים לומר באמת בסוף היום. אבל ההקשבה אולי לא מלאה, ולכן ברצוני כבר עכשיו להודות, קודם כל לנותני החסות הנאמנים שלנו, המועצה הדתית של השומרון, ועומד בראשם מר דוב שפירא, מזכירות היישוב יקיר, כולל יקיר אור השחר, איגוד בתי הכנסת של יקיר, הקרן להנצחת אורי אורן ביטון, השם ייקום דמו, וערוץ מאיר, שאגב הכינו לנו הפתעה יפה, יחד עם כל הדיסקים שמוכרים, יש גם דיסק של 21 שיעורים שנאמרו פה במקום הזה, וברבריו, מאז התחלתו ועד האחרון שבהם, אפשר לרכוש בחוץ. תודה כפולה ומכופלת לחברי הוועדה שתערכו כדרכם בכל הקשור לקיומו התקין של יום זה, דורון הרשטיין, הרבנית הילה כהן, איזבל אינגלזה, פרידה בן ברוך, איריס מיוחס, סוזי הסקוביץ, אורן ברט, שרית ויוסי כהן, הם והעוזרים הרבים שיסייעו בכל מקום שיתבקשו. עוד שתי הערות קטנות, נא לא לאכול ולשתות באולם. חג בחוץ. הערה שנייה, אמנם נאמר על אויבי ישראל תוחזי מורד, אז אנחנו נשתמש בביטוי זה כמתייחס לחברנו הטלפון הנייד, ונבקש מי שקשה לו לחבוט אותו, להעביר אותו למצב של רטט. אז נעבור לשיעור הראשון, הרב מיכה יוספי. הפעם הראשונה שאני שמעתי את השיעור, שמעתי שיעור מהרב מיכה יוספי, הוא לא פתח כדרכם של רבנים ישר בדברי תורה, אלא הוא החליט, הימים היו ימי תחילת חודש אדר, שקודם כל רוקדים. הקהל היה קצת נבוך, אך נדלק מהר מאוד מההתלהבות של הרב מיכי, ומתוך שמחה של מצווה ישבנו לאחר מכן לשמוע את השיעור. אין היום כמעט במה של תורה והתחדשות ששמו של הרב מיכי יוספי לא מתנוסס לגביה. עבודתו ביסודם של בתים יהודיים במזרח הרחוק קרבה רבים רבים מבני עמנו אל חיקה של תורה. אני מתכבד להזמין את הרב מיכי יוספי, השיעור לילוי נשמתם של רפי וילן הלוי, שקד לסקר ורעות פלדמן השם ייקום דמם, הוקדש על ידי הגברת אביגיל לסקר.
בוקר טוב. היום ניתן שיעור לט"ו בשבט, בעזרת השם. על צמיחה. נתחיל בסיפור שמופיע במסכת תענית על אילן אילן במאה וברכך, שמן הסתם אתם מכירים אותו, ולאחר מכן ייכנס אליו קצת פנימה לראות איפה הוא נוגע בנפשנו. מעשה באלך שהלך במדבר והיה צמא, עייף ורעב, הוא כבר כמעט התייאש שמשהו טוב יקרה, והנה מרחוק, הוא היה ברסלבר, הוא זכר שאין שום ייאוש בעולם כלל, הנה מרחוק הוא רואה עץ, אומר לעצמו, ריבונו של עולם, רק שזה לא יתברר כפאטה מורגנה. איך אומרים פאטה מורגנה בעברית תקנית? חזיון תעתועים או מקסם של. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה שזה באמת עץ. אומר, איזה יופי, יהיה לי קצת צל, לנוח. הוא מתקדם עוד קצת, הוא רואה שיש לו גם פירות. ובהמשך הוא שומע את פכפוך המים, את עמת המים מתחתיו, הוא מגיע. הוא לוגה מהמים, אוכל מהפירות, נח בצילו. כשהוא קם ללכת, הוא פונה אליו ואומר, אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הם כבר. אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, הוא כבר קיים. אם אברך אותך שעמת המים תעבור דרכך, היא כבר נמצאת. אלא, הוא אומר לו, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך. עד כאן הסיפור. צמא עייף ורעב, ראשי תיבות צער. כמו שיש מזון לנפש, כמו שיש מזון לגוף, ככה יש מזון לנפש. ואני צריך לשאול את עצמי, מה מזין אותי? יש בן אדם שחש ברוחניות, אני רעב, אין לי מה שממלא אותי. לפני כמה ימים הוצאתי את הרכב מהמוסך, הוצאתי עליו סכום נכבד, ובאמצע הדרך פשוט הפסיק לנסוע. אחרי כל הבירורים והחקירות, אני מקצר את הסיפור, התברר שחסר היה דלק. נגמר הדלק בטנק. לפעמים יש באמת תיקונים נצרכים, חלק זה או חלק אחר, אבל פעמים הכל במיטבו, רק חסר הדלק. וזו שאלה, אני אשאיר אותה בלי מענה, אבל עצם הדבר שיודעים מה לשאול ואיך לשאול, זה כבר התקדמות. יש שאלה בקבלה על המושגים אור וכלי. אור זה השפע, העונג, הכלי, זה מה שמכיל את זה. שאלה תיאורטית, מה יותר חשוב, האור או הכלי? אז אומרים רבותינו המקובלים שהכלי יותר חשוב מהאור. באמת זה גם וגם, אבל במובן של החיים, בלי הכלי האור לא יכול להופיע. הכלי מאפשר את הופעת האור, ויותר מזה, אם האור הוא בלי הכלי, הוא מזיק ולא מועיל. מול צמד המושגים אור וכלי, יש גם את המושגים שאלה ותשובה. מה שייך למה? השאלה מה זה? השאלה זה הכלי. התשובה זה האור. זה מילא מובן, מה שחשוב זה לדעת לשאול. זה לא בדיחה, כשיודעים לשאול את השאלה המתאימה, אנחנו מתחילים תהליך של לקבל תשובה. התשובה לא חייבת לבוא באותו רגע או מהעומד מולך. שואל שאלה, מה הדלק שלי? מה נותן לי חיות? מהו הדבר שבהיעדרו אני מרגיש חלש, לא מתפקד, לא חיוני? ואני לא מדבר על שיבוש גמור, כמו למשל ברכב שאין מצבר או שאין חלקים אחרים, שהכל טוב, רק מהו הדלק? ואותו עניין, מהם המים, צמא ורעב. כאן אנחנו מגיעים למושג השלישי, שזה השינה, הוא היה צמא, רעב ועייף. למה נועדה השינה? ידוע שבשינה קורים הרבה דברים. חילוף החומרים מתבצע בשינה. המערכת החיסונית מתחזקת בשינה. החלימה מתבצעת בשינה. אבל יש משהו יותר יסודי בשינה. אנחנו מקבלים את הכוח להתחדש. הדבר הכי יקר לנו בחיינו זה ההתחדשות. לעתים. יש מי מאיתנו ששואלים אותו מה נשמע, יש מי שיגיד ברוך השם טוב. יש מי שיגיד על הפנים. גם ברוך השם על הפנים. יש תשובה שהיא באוזניי יותר קשה מהכל. שאני אגיד את זה קודם ביידיש, אחרי זה אני אתרגם לעברית. שואלים בן אדם, רבוס הרצך, מה שלומך? אז הוא אומר, שלפצך. מה התרגום של המילה הזו? סוחבים. אומר, התייאשתי כבר מלהתלונן. התייאשתי כבר, זה ייאוש סמוי. כל כך הרבה אנשים ממשיכים בשגרת חייהם בשלפצך הזה. בסחיבה הזו, נעדרי התחדשות. שאלו פעם את רבי נחמן, אתמול היה יום הולדתו, בוחן פתע בידע כללי, בן כמה היה רבי נחמן בפטירתו. בואו, שיהיה לכם לזכור ככה, לפעמים זה מרשים להגיד את זה מדויק. הוא היה בן 38 שנה ושישה חודשים ו-18 יום בפטירתו. ולאדם שחי ככה חיים קצרים, זה כל יום הוא בעל ערך. הוא נולד בראש חודש ניסן, תו קוף למד ב'. נפטר בחי בתשרי, תו קוף עין א'. סך הכל עכשיו בוחן בזיכרון קצר מועד, 38 שנה ו... שישה חודשים ו-18 יום, יופי. ציון עובר. כל מי שענה את התשובה הנכונה זכאי לכוס קפה נוספת, החשבון ועדת האירוח. פה אמנם זה לא קשור לרצף של שיחתנו, אבל אני חייב להגיד שאני נפעם מההיערכות המיוחדת ליום הזה, עם הכיבוד הטוב בכניסה והאווירת בצוותא. כשהתחלנו את הפעילות בהודו, שאלתי את אחד המורים שלי, את הרב שיינברגר, מהעיר העתיקה, הרב של האור הגנוז, מי ששמע עליו. כל פנים יהודי גדול, מה לעשות לפני 10 שנים? באיזה אופן להגיע לנפש האנשים, על מה לדבר, מה ללמד? הכנתי שאלות שהתוכנית הייתה שהוא יישב איתי לאיזה 10 ימי שיחה מרוכזים ולענות לי עליהם. ואז הוא אמר לי, תאכיל אותם. זהו. נחזור לתשובה. ואידך זיל גמור. זה באמת אחד הדברים שהכי השקענו בפעילות, זה במטבח, בכיבוד, באירוח. כדרך אבותינו ורבותינו, אנשי מרוקו, שלקחו את העניין הזה. אז רבי נחמן שאלו אותו, מה היה הדבר בעבודתו הרוחנית? כאילו, תעשה אנליזה להתפתחות שלך. מה היה בחיים שלך שגרם לך בכל זאת להיות רבי נחמן? אז הוא אמר, ההתחדשות. שיכולתי, כל הזמן הייתי בחוויית התחדשות. אמר, אסור להיות זקן. זקן, יש זקן דקדושה ויש זקן דסתרא אחרא. זקן דקדושה זה ביטוי חיובי, מה שגמרא אומרת, זקני תלמידי חכמים, דעתם מתיישבת עליהם. אדם עם דעת מיושבת הוא יותר מדויק בעשייה שלו. הוא יודע בדיוק לאן הוא חותר, מה חשוב ולהיצמד אליו, מה מיותר ולשחרר אותו. אבל הזקנה של סתרא אחרא, הכוונה היא של הצד הלא רצוי, זה זקנה שמקשה עלינו להתחדש. זה זקנה שגורמת לנו להיות מקובעים, לא להשתנות, לא להתחיל דברים חדשים. אז אותו אדם שאומר עייף, או בא חבר לעבודה, אומר אני עייף, אין הכוונה שהוא לא ישן מספיק זמן בלילה. אומר אני לא מרגיש שום התחדשות בחיים שלי. ואדם שבלי התחדשות עם האתמול שלו, יהיה כמו היום, או היום כמו אתמול, או המחר כמו היום, למה לא חיים? וכל יום יש את טביעת אצבע ייחודית. אבל כשהלב סגור, וכשאין לנו דלק, ולא ברור לנו לאן אנחנו מכוונים, ומה אנחנו רוצים להשיג, ומה יקר לנו ומה לא יקר לנו, לאט לאט נכנסים לחוויה הזו, שלפעמים ליבה לפומה לוגליה, הלב לא מגלה לפה כמה הוא מרגיש עצוב ותקוע וחסום, או במילים של הסיפור הזה כמה הוא באמת בנפש ובנשמה, הוא צמא, עייף ורעב. אבל הוא המשיך בדרך. כולנו נמצאים בעיצומה של הדרך. עניינה של דרך, הדרך מחברת תמיד בין שתי נקודות. נקודה אחת זה המקום בו אני נמצא, שהיא נקודת המוצא. והנקודה השנייה זה המקום אליו אני רוצה להגיע. היעד, זה עניינה של דרך. כולנו בדרך. ולדרך יש ערך. הרבה פעמים אנחנו בתחושה, עכשיו זה לא הזמן החשוב. כשאני אגיע הביתה או כשאני אגיע למקום שבו אני רוצה להיות, אז אני אתחיל לחיות ברצינות. אבל הדרך זה לא העניין. רק כשכל החיים אנחנו עוסקים בהונאה הזאת. יש בן אדם אומר, רק אני אתחתן, אני אתחיל לחיות ברצינות. השני אומר, רק אני אמצא עבודה, או רק אתפטר מהעבודה, או רק אצא לפנסיה, או רק הילדים יגדלו, או רק אסיים את התואר, או רק אשלם את המשכנתא. הצד השווה שבכל הדוגמאות שנתנו, שזה לא עכשיו. כשמשהו יקרה שהוא לא עכשיו, כי עכשיו אני בדרך, אז אני אחיה ברצינות. אז מה זה לחיות ברצינות? זה לממש את כל האידיאלים שבהם אני מאמין. לכל אחד מאיתנו, אם היה לנו סבלנות להקשיב לו ולרשום מפיו את מה שאומר, יש לו איזו תמונה של עולם מתוקן. בחיים הפרטיים שלו, איך הוא היה רוצה שתראה את תזונה שלו, איך היחסים מבני הבית, איך ייראה סדר יום שלו. והפער אצל רובנו, בין הצורה השלמה הזו שיש לנו במחשבתנו, לבין הצורה שבה אנחנו חיים, הוא פער גדול אצל רובנו. ככל שהפער בין הרצוי למצוי גדול, זה בעצם מה שנקרא בפינו תסכול. רוצים להגדיר מה זה אדם מתוסכל, או מה הקריטריון, אם מישהו רוצה לזכות פעם בתואר, אני מתוסכל, מה הקריטריון לזכות בזה? זה לזהות שיש פער משמעותי בין מה למה? בין הרצוי למצוי. רק בין הרצוי למצוי יש את הדרך. ולדרך אנחנו צריכים לתת תשומת לב. גם הסיפור הראשון והסיפורים העשיות אצל רבי נחמן מתחיל במילים ענה ואמר. בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה היה לו עירור תשובה, רק מהסיפורים. כשרבי נחמן החליט לספר סיפורים, הוא אמר לתלמידיו, אני רואה שהדיבורים הרגילים שלי לא מועילים לכם, אז אני אספר לכם סיפורים. בדרך כלל מספרים לאדם סיפור של שירדם, הילד מבקש סיפור לפני השינה. אומר, אני אבל מספר לכם בשביל שתתעוררו. לסיפור יש כוח מיוחד, קוראים לזה מסר עוקף תודעה. וכשאתה מדבר דברי מוסר ישרים, לפעמים יש לנו התנגדות. וכשאתה מספר סיפור, זה לא מדובר אליי, זה מדובר על מישהו אחר. אבל הנשמה מרגישה ומתעוררת. אנחנו מחפשים את ההתעוררות, באמת שהנקודה הפנימית התעורר. לא רק בחיצוניות. לפעמים בן אדם יכול לישון בהרצאה. אבל אף על פי כן הוא בהתעוררות גדולה. אישית, אצלי כשנרדמים בהרצאות, אני רואה את זה כמחמאה. אומר, בן אדם היום כל כך, יש שני כדורים או שני תרופות שנמכרים הכי הרבה בעולם המערבי. זה כדורי שינה ותרופות נוגדות דיכאון. ותחשבו, זה שני דברים של תפקודים בסיסיים, לא תגידו לחץ דם או בעיות לב או לא יודע, עוד בעיות אחרות. הדבר הבסיסי, להירדם, פשוט להירדם. אנשים מתקשים. או לחיות בשמחה. יש סיפור כזה שפעם המורה רואה, אומרת לדני, תאיר את הילד שנרדם לידך. אז היא אומר לה, לא, את הרדמת אותו, את תאירי אותו. או על משקל זה, סיפר לי חבר שאביו רב באחד היישובים הידועים. לא רוצה להגיד איזה, כי זה העיקר זה האבות, לא ה... אביו נותן כל שבת הרצאה בין קבלת שבת למערבי. והיה איזו תקופה שהוא החליט להפסיק עם זה. אז ניגש אחד מפרנסי היישוב, אמר לבן, תגיד לאבא שזה שהוא הפסיק את ההרצאה זה גזל שינה. אבל באמת יש כוח גדול בשינה בעניין הזה של ההרפיה. אז הוא, ההלך שלנו, שמע סיפורים או לא שמע סיפורים, הוא היה בדרך, הוא לא עצר במקומו, הלך במדבר. ועצם זה שהוא המשיך לצעוד בדרך, הנחה אותו העניין הזה שאין ייאוש. הביטוי הזה שאין שום ייאוש בעולם, אז פעם שמעתי עם הרב בזנסון, המורה שלי לכתבי רבי נחמן, ששאל מה זה אין שום ייאוש. תגיד אין ייאוש. מה זה הסיפור של השום? או שתגיד, אין בצל ייאוש בעולם כלל. למה שום? אינם שום זה בריא, ושאר דברים טובים. זאת אומרת, ישנם הרבה סוגי ייאוש. לכל אחד מתאימים את הייאוש, כמו שהחיה תופר לנו סמלה, חליפה לפי מידה, או סמלה לפי מידה. ייאוש ממה זה לא ייאוש מלחיות, כמו שיש חס שלום, אנשים שיש להם מחשבות של אובדן חיים. זה ייאוש מלהגיע לייעוד שלי. זה ייאוש מלהגשים את הדבר הכי גבוה שאליו נועדתי. את שליחות החיים שלי. זה ייאוש מלהוציא את כל הפוטנציאל שבי, את כל מה שתמון בי, לגלות אותו מן הכוח אל הפועל. ופה זה כבר הרבה הרבה סוגי ייאוש. כי לכל אחד זה ייאוש באופן אישי. אז אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. יש סיפור על אותו חסיד שעבר את השואה לא עלינו, איבד את משפחתו, ומן הפח אל הפחת התגלגל למחנות של סטלין. שם היו יוצאים לעבודה במינוס 40, להניח מסילת ברזל ולכרות עצים, ואנשים היו מתים סביבו כדומן על פני השדה, ואפילו לא היו מובנים לקבורה. גם מי שיקבור אותם, היו נשארים שם כארוחת ערב בשרית לזאבים. אז הוא ראה את המצב. אז היה לו, הוא היה מתבודד, היה מדבר עם השם, היה אומר ריבונו של עולם. זכה אותי להגיע לקבר ישראל, לפחות להגיע לקבר ישראל. זה היו התפילות שלו. לילה אחד הוא חולם את רבי נחמן, אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש, זה מה שלימדתי אותך. זה כל מה שיש לך לבקש, להגיע לקבר ישראל. מה אין לבקש שתצא מפה? את תעלה לארץ ישראל, תישא אישה, תקים משפחה. אז פתאום אתה אומר, בעצם התייאשתי, אם זה כל הבקשה שלי, זה כמו שבן אדם מבקש, ריבונו של עולם, רק תחסל לי את האוברדרפט. מה אם משהו מעבר, תבקש את התכלית הגבוהה שבתוכה גם יקלל האוברדרפט. ובאמת הוא שינה את התפילה שלו, וכמו בסיפורים סוף טוב, אריך ימים בארץ והקים דורות ישרים. יחסית ידוע. אז ההלך הזה, הוא לא היה בייאוש. הוא עוד לא ראה איך זה עומד להיפתח, אבל הוא המשיך בדרך. והוא רואה את העץ, ואת הפירות, ואת המים. ואחרי שהוא גומר את השעות שם ורוצה לצאת לדרך, הוא פונה אליו ואומר לו, אילן, במה אברכך? אני רוצה להודות לך. אם זה היינו אנחנו, מי היה מסתכל עליו בכלל? מקסימום, ערימת השפע לידו, אולי כמה ענפים שבורים. ויוצאים לדרך. אני מתנצל בפני כל אלו שהם כן מסודרים ושנמצאים בחיק הטבע, תמיד לוקחים את ההשפע איתה. אבל בכל זאת נדבר על התופעה הכללית. והוא פונה אליו, לא רק שהוא משאיר שם נקי, הוא פונה אליו ואומר לו, אילן, במה אברכך? והוא לא מגיע ישר לברכה, הוא עושה את הסקירה של האטרקציות, כמו אותו בעל שבא רוצה להודות לאשתו על ארוחה, הוא יכול להגיד, היה טעים מאוד. אבל עובר שלב שלה אומר, אם אני אודה לך על הטבלון המדהים, זה מזמן אנחנו יודעים שאת מומחית בזה. על הסט כלים המיוחד שבחרת להגיש לי, זה גם כן ידוע. ככה עובר שלב שלב עד שבסוף הוא מודה. אז הוא אומר לו, אם אני אודה לך על הפירות המתוקים, הם קיימים. הפרי המתוק בנפש האדם זה הנתינה. כמו שהעץ, הוא עצמו לא נהנה מהפרי. מי שנהנה מהפרי, זה מי שמבחוץ. בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם בחיים שלי יש נתינה? אחד הדברים שהכי מפתחים את האדם, מגלים את כוחותיו החבויים, נותנים לו חיוניות, זה הנתינה. אלא מה? הנתינה צריך דעת איך לתת. בן אדם שעסוק בנתינה בלי דעת, יכול לעשות עוולות נוראיות. כמו למשל, נתינה זה גם קשור בחסד. לדבר הכי נורא שאנחנו מכירים, התורה קוראת חסד. למה? למה? גילוי עריות. תפילת מנחה של יום כיפור, כי חסד הוא. וזה לימוד, כי נתינה יכולה לעשות עוולות. לדוגמה, בן אדם שנותן משהו לזולת שהוא לא זקוק לו. זה לא עוולה, אבל זה לא נתינה ראויה. או בן אדם שעסוק בנתינה בצורה כזו שהוא שוחק את עצמו. או בן אדם שעסוק בנתינה בצורה כזו, שמישהו רוצה להעניק לו, אומר לו, לא, אני לא יכול לקבל ממך, אני עסוק בלתת בעצמי. לפעמים הדבר הכי יפה שאנחנו יכולים לתת כביכול זה לקבל מהזולת. כמו למשל עכשיו, שאתם מקשיבים לי בחיצוניות, זה נראה שאתם המקבלים ואני המשפיע. אבל בפנימיות, האם אתם יודעים איך אני נהנה מהקשב שלכם? יכול לבוא בן אדם אחרי כזו הרצאה, אני בא לסבתא, היא מגישה לי את העוגת שוקולד המפורסמת שלה, אומר לסבתא, המורה אמר בשיעור שהאידיאל זה רק נתינה, אני לא יכול לקבל ממך את העוגה. אם את רוצה, אני יורד וקונה לך בקונדטוריה עוגה. לקבל אני לא יכול, כי המורה אמר, האידיאל זה לתת, זה להעניק. יש בעיה בדיבור הזה? מה הבעיה? למרות שזה צורם מיד, אבל כשאני שואל מה הבעיה, זה לא רק בשביל להתבדח, אלא בואו נגדיר מה הבעיה. אני אמרנו שהאידיאל זה נתינה, אני מגיע לסבתא, היא רוצה לתת, אני אומר לה, לא, סטופ, האידיאל זה נתינה, אני הולך להביא לך, להעניק לך. תגדירו לי מה הבעיה פה. מתברר שיש פעמים סבתא מחפשת או צריכה להרגיש שהיא חשובה, שהיא גם היא עושה, שהיא גם היא בעלת, ובזה שהיא מעניקה, ויש מי שמקבל, בזה בעצם אתה הענקת לה, תחושת הסיפוק, תחושת השמחה שיש לה, שיכולה להעניק זה כשלעצמו הנתינה שאותה נתת. הקדם שהוא בלי דעת, אולי, למרות שזה נשמע כל כך ברור וכל כך צורם הדוגמה הזאת, יכול להגיד, אולי זה לא נתינה. אז פעמים, זה נכלל תחת הכותרת, לקבל על מנת להשפיע. אני עסוק כרגע בלקבל, אבל המטרה שלי היא להנות את זה שנותן לי, שירגיש סיפוק, שירגיש עניין. אז הנה ראינו בדוגמאות פשוטות שלא תמיד הנתינה הספונטנית היא זו הרצויה. יש ספר על זוגיות שכתב, אני לא יודע אם גוי הוא יהודי, אבל שאני אוהב לקרוא בו כי הגישה שלו נוגעת לחכמנו, קוראים לזה לבסוף מוצאים אהבה, שכתב אותו ארוויל הנדריקס. אני רוצה להגיד ספונטנית יהודי בשם הנדריקס, אבל אני לא יודע אם יהודי. אז הוא מדבר הרבה על נתינה, הוא עושה מזה עניין גדול. מעניין גם שמות הספרים שלו, יש לו ספר לפנויים פנויות שנקרא איך שומרים על האהבה הזאת, וספר לזוגות נשואים שנקרא לבסוף מוצאים אהבה. לכאורה זה תמוע, צריך להיות ההפך. מובן את השאלה, ראשים מתנדבים להנן בראשם. אז הוא אומר ככה, בטח לא חשב שנעשה למדנות מספרו, אבל זה גם תורה, הרעיון הוא תורה, זאת אומרת, הרעיון של זוגיות, אז הוא אומר ככה, אין מי שמיואש מחיי אהבה כמו זוג נשוי מי שכבר. אז אומר להם, המסר הוא בספר, לבסוף מוצאים אהבה, איפה? בתוך המערכת הקיימת. אם תדעו לעבוד נכון, לא חשוב כמה שנים עברו. אם יודעים לעשות את העבודה, לעשות התחלה חדשה, לבסוף מוצאים אהבה. זה מתודה, זה דרך, זה שיטה, אבל לבסוף מוצאים אהבה. אומר, ומה אחד החסימות לפנויים פנויות, למה הם לא מתחתנים? יש לזה הרבה הסברים. היבטים סוציולוגיים, היבטים אישיותיים, אבל אחת הסיבות שבמערב מונעת מאנשים להתחתן, אומרים, זה שאני אמצא את אהבתי, או מזה אני לא מוטרד. אבל כל כך הרבה אנשים, יש אחוזים כל כך גבוהים של גירושין, שמה בכלל להתחיל לזה? הרי זה כמעט ברור סטטיסטית שזה ייגמר ויהיה צער גדול מזה. אז אומר, ראו שעוד בכלל לא התחיל את הקשר, מה שמטריד אותו זה איך שומרים על האהבה. אם אתה תגיד לו שיש דרך איך לשמור אהבה, הוא יגיד, אני מוכן ללכת ברצינות על חיי הנישואים. טוב, אז מה הוא ספר? זה היה רק מבוא לסיפור. שאיזה זוג הוא הטיל שם על הגברת משימה של נתינה משמעותית, מעבר לתרגולים יומיומיים, אמר, תעשי איזשהו מבצע משמעותי של נתינה למען בעלך. היא ארגנה לו מסיבת יום הולדת. כמנהג העולם, מסיבת הפתעה. ארגנה לו, הזמינה את החברים מהילדות, מתנועת הנוער, מהבית ספר, מהצבא. והיא נזכרה פעם שהוא אמר לה שהוא אוהב מוזיקה משנות ה-50. השיגה את זה בחנויות יד שנייה. ומזנון כיד המלך. בקיצור, עד השעות הקטנות של הלילה, בומבה של מסיבה. כשבאים אליו למפגש הבא, שואל אותה, עמדת במשימה, והיא בעיניים בוקרות, מספרת לו, והוא רואה שהוא ככה רוטן מתחת לשפמו. אומר לו, אתה לא היית מרוצה? אז הוא אומר, אפשר להגיד את האמת? הוא אומר, בטח את האמת, שזה שאתה משלם $300 לפגישה. הוא אומר, האמת שאני לא נהניתי בכלל. הוא אומר, תראה, מבין שנינו איזו שואבת מסיבות גדולות, רעש, בלגן, מלא אנשים. היא יודעת את זה שבשבילי בילוי אמיתי זה משהו אינטימי, להביא בייביסיטר לילדים, ללכת לחיק הטבע, או איזה מסעדה שקטה על שפת הים. וכל מה שהיא עשתה, הנתינה העצומה הזו, זה היה איך היא רוצה לראות את המסיבה. היא לא הקשיבה, היא לא הזינה מה אני מבקש. אז כמובן, גם פה אומרים, לית ראות התווה די תמיד, אין רצון טוב שהולך לאיבוד. הלימוד בעקבות המבצע הזה הוא בטח היה בשבילה לאין ארוך. מכאן אנחנו רואים שלפעמים נתינה היא דורשת קשב. מה באמת הזולת מעוניין? מה יקר לו? מה חשוב לו? ואנחנו רוצים לתת את הנתינה מבלי שבאמת נקשיב, מבלי שנפנה מקום בתוכנו להזין לזולת. אז הנה כמה דוגמאות על הכוח של נתינה. יש מאמר אצל הרב דסלר בספרו, איזה ספר הוא כתב? כתב מאליהו. יש לו כותרת, כיצד האדם מוצא את עצמו. חלק ד' עמוד 282. זה לא שכל ציטוט אני זוכר ככה את המקור שלו, אבל הדיבור הזה כל כך נגע בי, אני, כיצד האדם מוצא את עצמו. זאת אומרת, האדם מוצא את עצמו בשלושה דרכים. בהתבודדותו, בהיותו נותן ולא נוטל, ובהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. סוף ציטוט. כשאני ראיתי את המאמר בהתחלה, אמרתי, זה בטח רק ככותרת, עוד איזה 15 עמודים. היה לי חשק, אמרתי, בטח, זה מה יותר מעניין מלקרוא מאמר ארוך סביב הנושא, כיצד האדם מוצא את עצמו. בסוף זה היה השורות המעטות הללו. אבל גם בהם גיליתי דברים נפלאים. אבל אם אני אומר, מזכיר את הרב דסלר, אני רוצה לספר לכם משהו עליו. הוא כידוע, איזה חסיד הוא היה, לאיזה חסידות הוא השתייך? היה ליטווק, היה מסנגד. הוא היה מהכפר שלנו. אנה מבני ברק, אנה. הוא, בשנים של לפני בני ברק, הוא היה באנגליה. והתארך אצלו פעם, אחד מגדולי חסידי חב"ד שלפני 100 שנה, קראו לו רבי צ'ה מסמיד. היה ידוע אצל החסידים כדמות מופלאה. והרב דסלר ניצל את הזמן, הוא התארך אצלו כנראה כמה שבועות מסיבות שונות, הוא ניצל את הזמן ללמוד איתו חסידות. בקבלה ולמד איתו חסידות. זה ניחא, זה אתם יכולים להגיד, בן אדם סובלני. בא אליו חסיד, לומד איתו. לימים, אמר הרב דסלר, שהזמן המאושר ביותר כל ימי חייו, היה באותם שבועות שהוא למד חסידות עם רבי צ'ה מסמיד. כל זה, אתם יודעים, אני חיים, זה היה סיפור שבעל פה. המפתיע הוא שאת הסיפור הזה, עורכי הספר, הכניסו בהערה בחלק ה' בעמוד 485. גם את זה אני מזכיר כי זה סיפור פיקנטי, לפעמים רוצים להשתמש בו, כי בהחלט זה דבר מפעים. המשגיח של ישיבת פונוביץ', מסנגד מקצועי, אומר לתלמידיו, תשמעו, אם אני זוכר זמן של עושר אמיתי בחיי, זה כשלמדתי חסידות עם אותו חבדניק. מומלץ לצלם ו... זה אני אומר, לא בהקשר של לעודד לפתוח שיעורים בחסידות, זה בפני עצמו, אלא להראות את גדולתם של חכמי ישראל, שהלב פתוח לקבל מעוד שיטות וגוונים בעבודת השם. הוא לא הפך להיות מזה חבדניק. אבל הוא יראה מה אפשר לעשות כשהלב פתוח ל... אז באיזה חלק זה מובא, הסיפור? עמוד? כן. ותדעו לכם, זה לפעמים אפשר לצטט את זה בשיעורים וביורים, זה קטע חזק, זה מהקטעים החזקים על פתיחות תורנית שאני מכיר. אז זה אומר, אדם מוצא את עצמו, אתה יכול להביא לגילוי פנימיותך בהתבודדותו, זה הזמן שאתה לוקח לעצמך. להיות קשור למה שקורה בתוכך. ומתוך זה, לעשות שיחה מול השם. ההתבודדות, מה שרבי נחמן הרבה לדבר התבודדות, זה שיחה אישית עם השם בלשון שלך, בשפה שלך. בנוסף לתפילות שקבעו אנשי כנסת הגדולה. רק, למה זה נקרא התבודדות? כי אתה מבודד את עצמך מכל הגירויים של להקשיב לעצמך באמת, אתה צריך לסגור את הטלפון, כמה דקות לא להיות עם אנשים, איזשהו זמן לא לפתוח ספר, להקשיב מה עולה בתוכך, בין שזה צער ובין שזה שמחה. בין שזה דאגה, או בין שזה חיזיון עתידי. ומזה לעשות תפילה, מזה לעשות שיחה. הנתינה, זה אמרנו, הרחבנו קצת, והדבר השלישי שם הוא אומר, בהיותו שואף להיות ולא להשיג ולקנות. תן תשומת לב לתהליך. שואף להיות, שים לב למה שקורה עכשיו, ולא רק לקנות, הכוונה היא להגיע לתוצאה של התהליך. ולהיות בריכוז, להיות בנוכחות ברגע ההווה. אחד המקומות שאנחנו, ליהודי יש הזדמנות לתרגל ריכוז, זה בתפילת 18. איך אומר הרמב"ן באיגרתו, ואסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה. אבל זה לא קל, יש על זה כמה בדיחות שהן כואבות. יש סיפור על, על מה? אומרים אלה ברכב ואלו בסוסים. אנחנו בשם השם נזכיר, אומרים הגוי, להגיע למקום ולמקום, הוא צריך רכב וסוסים. אנחנו רק אומרים, השם שפתי תפתח, וכבר משוטטים במחשבה ממקום למקום. או מספרים שפעם אחת הפריץ שכח בקרצ'מה, בבית מרזח, את הארנק שלו, שהיה שם סכום גדול מאוד של כסף. על פי הלכה לא היה צריך להחזיר את זה, מכמה סיבות שלא אפרט, שם באותו אירוע לא היה צריך להחזיר את זה הלכתית, אבל המוזג, בעל הבית מרזח, דאג שמא ייזכר הפריץ ויחזור לבקש את זה. אמר לו אשתו, אין לך מה לדאוג, הוא בחיים לא ייזכר בזה. אמר לו, אשתי יקירתי, מניין לך הביטחון הזה? אמר לו, הגוי הזה בחיים לא עומד 18, אז איך הוא ייזכר איפה זה נשכח ממנו? עכשיו אתם מבינים מה האבסורד? אני סיפרתי פעם את אותו סיפור לציבור חילוני, אף אחד לא צחק, לא הבינו מה הבדיחה פה. אמרתי, טוב, לא חשוב, ניסיתי והמשכתי הלאה. טוב, על זה אומרים, ודי למבין ואין כאן מקום להאריך. זו הזדמנות לתרגל את הנוכחות הזו, את הריכוז. הדבר השני שהיה שם, עכשיו אנחנו נחזור, אמנם זה סיפור בתוך סיפור, אני כבר אומר, לא צריך לזכור הרבה מההרצאה הזו, בעיקר את האווירה הנינוחה, את הכנת הלב, אני משתדל שבשיחה שלי, במיוחד שזכינו שזה הפתיחה של היום, זה להכין את המצע הלבבי לקראת ההרצאות היותר משמעותיות שהוא בהמשך היום, לבוא בנינוחות ובהרפאיה, להזין לשאר הדברים. אחרי זה אומר לו, זה היה, אם אומר לך שיהיו פירותיך המתוקים, הם מתוקים, שזה הנתינה. אם אברך אותך שיהיה לך צל נאה, צל נאה מסמל בנפש האדם, שאתה נמנע מביקורת. מה הכוונה? שאנשים יכולים להיות בנוכחותך ולא להרגיש מיד שהם במגננה, בקיבוץ, מה עכשיו הוא יאיר לי, מה שוב לא בסדר בי. אנחנו בכל כך הרבה הזדמנויות, אנחנו בפוזה, בתדמית. מעטים המקומות שאנחנו בהרפאיה גמורה, שאנחנו יודעים שאני יכול להיות כמו שאני לגמרי. שאני ליד העץ, העץ מקבל אותי בצילו כמות שאני. כשיש ביקורת, ובדרך כלל הביקורת שלנו על הזולת מגיעה מהמקום המסובך בתוכנו, מהתסכולים שלי, מהקונפליקטים הלא פתורים, מהכעסים, זה ניכר, אנחנו קוראים לזה המוכיח שאינו ראוי. זאת אומרת, כשהמוכיח אינו ראוי, זה משל כמו שיש הרימת זבל, כל עוד שאתה לא נוגע בה, לא נעים אבל לא נורא. אבל אם אתה לוקח מכה ומתחיל להרבב אותה, הריח מתפשט. זאת אומרת, כשהמוכיח אינו ראוי, הכוונה היא שהוא בעצמו כל כך בתסכול, והוא מוציא את הכעס שלו, את הזעם שלו בצורת ביקורת על הזולת, הוא מעורר ריח רע בנשמות. לעומת זאת, יש עניין בביקורת, אבל שיבוא באמת באמת ממקום נקי, זה הרבה עבודה, אבל כשהמוכיח הוא ראוי, הוא מקבל את הקריטריון או את התואר או את התפקיד, הוא קורא לזה, הוא מעורר ריח טוב בנשמות. מהביקורת שלו, הזולת מרגיש עוד יותר טוב. הוא מוכיח לו שהוא יכול, הוא מוכיח לו שזה כדאי, הוא מוכיח לו שזה אפשר. אז זה הצל. שלב ראשון שאנשים יוכלו להיות במחיצתך, להרגיש נינוחים. הדבר השלישי היה, אמר לו, אם אני אברך אותך, שעמת המים תעבור דרכך, היא עוברת. מה מסמלת עמת המים? או לפני זה בשאלה, מה ההבדל בין אמת מים למעיין? מעיין זה מקור הנביאה. אמת מים זו תעלה מלאכותית שבונים אותה מהמעיין לעבר המקום שבו צריך את השפע. לפעמים יש בן אדם אומר, אני יבש, עץ יבש, אני לא חי ליד מעיין. אומרים לו, זה לא תירוץ. תבנה אמת מים למקום שבו אתה נמצא. למשל, היום הזה אתם יכולים להגיד, אנחנו גרים ביקיר, בפרובינציה, איפה יש פה שיעורים, איפה, חוץ מאשר שברוך השם מן הסתם יש מסכת שיעורים, רוצים עוד לטעום, הנה ברוך השם, הרב וכל החבורה הקדושה. האירוע הזה, המשמעותי הזה של הפעמיים בשנה, זה אמת מים שבונים, כאילו אמר, עושים משהו שפה גם כן. יופיע הטוב הזה. והדבר, אז זה עמת המים. עמת המים, אבל לזכור בנפש, זה אומר, שאתה מגיע להבנה שאתה לא גר ליד מעיין, ואתה מדבר, זה רק מגדיר לנו מה השיעורי בית או מה העבודה, זה לבנות המים. ואני אומר, טוב, זה המצב, אני לא ליד מעיין. ומסיים את המשפט הזה בביטוי, נו, שוין. זה גם עם המנגינציה, אפשר להגיד שוין. נו, שוין. ולבסוף, אחרי שעושה את כל הסקירה הזו, אומר לו, כל זה קיים בך, אלא, יהי רצון, שכל נטיעות שנוטים ממך יהיו כמותך. החזון של האדם, החלום שלו, הרצון שלו, שהעשייה שלו לא תהיה זמנית. שמה שיש בו יעבור הלאה לדורות הבאים, אבל זה יכול לעבור לדורות הבאים גם מהם, אם הם יזכו לזמן שהם לוקחים לעצמם, ולא רק לחכות שזה ההתבודדות, או הנתינה, או כל אותן דברים שהוא אמר לו, הפירות מתוקי, והצל נאה, ועמת המים, שגם להם אלא יאי רצון שכל נטיות שנוטים יהיו כמותך, שהצלחת לממש את יהודך, ולהביא את הטוב שבך לידי ביטוי, למרות שהיית במדבר. קהל קדוש, תודה רבה על הקשב. ובהצלחה לכולנו בשיעורי בית.
תודה רבה לרב מיכי יוספי. אנחנו רוצים להעניק לו שי התמונה של יישוב יקיר, שהרב יזכור איפה הוא היה ולאן עוד. בעזרת השם, עוד חזון למועד.
בשלב הזה בדרך כלל נהוג ללחוץ יד מול הצלמים.
אנחנו יוצאים בעזרת השם ל-10 דקות של הפסקה ונחזור לשיעור הבא.